ערב טוב. סבתא שלי, סבתא עדה, נפטרה בחודש סיוון האחרון. זה העשרה בטבת הראשון בלעדיה, ועוד כמה חודשים אני כבר יודעת שיהיה יום השואה הראשון בלעדיה, וצריך לצקת משמעות לימים האלה לבד, בלי לצלצל 03547 לחדר שלה בבית האבות בשנים האחרונות, בלי לדבר איתה, ולחזק אותה ובעצם לחזק אותי בימים האלה. עשרה בטבת היה פחות נוכח, כי אנחנו לא הצפנו אותו בכוונה. לא הייתי מתקשרת ואומרת לה, סבתא, צמים, וזה גם יום הקדיש הכללי, אפילו ביום השואה, כשהייתי מתקשרת והשתדלתי כמובן, המסר שלי תמיד היה שסבתא, אל תראי טלוויזיה היום, שכולם יראו, אבל את לא, זה לא בשבילך, את לא צריכה תזכורות, את לא צריכה לשבת יום שלם מול הסרטים האלה, זה רק ידכא אותך. ראית מספיק בחיים, במציאות, לא בשחור לבן, אלא בצבע, ואין צורך ביום שידורים מיוחד, להפך. אז סבתא עדה, עדה בת הרב שמואל גדליה הלוי איש הורוביץ, מהעיירה פיוט ריקוב בפולין, ובת אסתר פריידל, מהעיר בנדין במקור, איננה, והתוכן כולו על כתפינו. המארגנים ביקשו שאני אדבר על שואה ועל יהדות ועל תקשורת. יהדות ותקשורת אלה שני חומרי החיים שלי מגיל מאוד צעיר. ההורים שלי תמיד טענו שיש לי גנים מפותחים מדי בשני התחומים האלה. הם לא עוסקים בתקשורת והם ברוך השם יהודים, אבל הם מגיל מאוד צעיר חשו שיש פעלתנות וסקרנות יתר בשני התחומים האלה אצלי. אז לדבר על יהדות ועל תקשורת אני תמיד שמחה. בואו ננסה לחבר אותם לערב ולסיבה שבגללה התכנסנו, ונתחיל בתקשורת. אחד האתגרים הגדולים שלה, בעיניי, אולי האתגר של תקשורת במדינה היהודית דמוקרטית, לתקשורת העולמית יש עוד הרבה אתגרים, אחד האתגרים הגדולים שלה יהיה העיסוק בשואה. בואו ניקח רק את גל הטרור האחרון, כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. במציאות שמתרגשת עלינו בחודשים האחרונים, כשקורה אירוע מסוים, אירוע דקירה, אירוע דריסה, אנחנו מקבלים 5-6 סרטוני וואטסאפ תוך 3-4 דקות מהזירה, מכמה זוויות. אנחנו במציאות שבה אנחנו בוחרים, ובדרך כלל בוחרים להראות לכם את הכל ממש תוך כמה שניות. לפני כמה ימים מגיעים לדסק החדשות טלפונים היסטריים מפסגת זאב. זה האירוע שבו ילד פספס תחנה, והוא צעק נהג, נהג, וכולם תוך שניות חשבו שמשהו קורה, ותוך שניות הבינו שזה גם הייתה מהומה, לא מהומה, אבל התקשרו להציע לנו את מה? את התיעוד של זה. את מה נשדר? נשדר את הבעלה, הייתה בעלה והיא שכחה, וגם זה אייטם היום, גם זה אירוע. חשבו שיש ובסוף אין, וזו קריאת שווא וכולי. עד כדי כך אנחנו מתועדים ומצולמים, ופה זו הנקודה שבה סף הרגש נמצא. אנחנו קצת עברנו בשנים האחרונות לעידן של הצפת מידע. אני בת 34, כשאני הגעתי לעסוק בתקשורת, אמרו שתפקידנו להביא מידע. אתם, הצרכנים, אין לכם מידע. אנחנו, היצרנים, יצרני התקשורת, נלך ונחפור ונעמול כל היום ונביא לכם מידע. התפקיד שלנו יתהפך. אתם מוצפים במידע שחשוב ולא חשוב, נכון ולא נכון, מצחיק ועצוב ומרגש. אתם מוצפים במידע. ראינו עכשיו, 3 סרטוני, כלומר, 6 סרטוני וואטסאפ בממוצע מכל זירה, משניות אחרי האירוע, לפעמים אפילו מלפני, כי אם מצלמים כל הזמן, יוצא לאנשים גם לצלם רגעי פיגוע, בלי להתכוון. אתה מוצף במידע, ואם יש לנו תפקיד היום, הרי שהוא לסנן את המידע. אם פעם כתבנו משה נוסבום היה מגיע לזירה ומתחיל לספר מה קורה, היום לוקח לנו חצי שעה בכלל להגיע לזירת האירוע, והוא נעמד, ואז מה הערך המוסף שלו אחרי שכבר הוצפנו בכל המידע וכל אחד כבר כתב ופרסם והעלה וצייץ והתראיין ודיבר והקליט וכולי. הערך המוסף שלנו הוא רק אם נביא משמעות, משהו שמעבר, ונדע להגיד לכם בלי למידע ששוטף אתכם מה חשוב ומה לא חשוב. לסנן, לסמן. תפקידנו כבר מזמן אינו להביא מידע, המידע אתם בעומס יתר של מידע. תפקידנו לסדר, תפקידנו לארגן, וזה לא רק שסף הריגוש כל כך גבוה, זה שכבר אין משמעות כמעט לאמת ולשקר. גרסאות עולות ויורדות, ואנשים לא משקיעים המון זמן בלחשוב. פעם הייתה סמכות בילדותי, חיים יבין, בתשע, היו תמיד מרשים לי ללכת לישון בתשע וחמישה ההורים, בתשע, מרוממה בירושלים, חיים יבין אמר, מה קורה? כלומר, זה היה, משה קיבל תורה מסיני, ואני הלכתי לישון אחרי ששמעתי 5 דקות של האמת הצרופה. אנחנו לא שם. תקשורת אני מצחיק לקרוא לה מסורתית, כן? את ערוץ 2 כתקשורת מסורתית, אבל היא מדדה אחרי המציאות של הרשתות החברתיות. אין לנו כמעט, אנחנו רודפים אחרי המציאות. נערך סקר לפני שנה וחצי, כשהתגלו גופותיהם של 3 הנערים החטופים, גלעד ואייל ונפתלי, הוטל צו איסור פרסום על הידיעה הזו. וחלקכם ודאי זוכרים שהארץ רחשה ורגשה משמועות סביב הנושא. בשעת הסרת הצו, בערך 8:30, אז הותר לתקשורת הרשמית לבוא ולומר זאת, נערך למחרת סקר, 84% מהציבור ידעו על כך לפני. מה המשמעות שאנחנו באים ואומרים זאת בסוף, לתת לזה גושפנקה? כולכם כבר יודעים, אנחנו מדדים אחרי איזושהי מציאות תקשורתית חדשה, מבלבלת, שיש בסף ריגוש הרבה יותר גבוה, אנחנו נתגעגע לכמה כיתרו על הטלוויזיה ועל העיתונים ועל הרדיו וכו', אנחנו בכאוס חדש, הייתי קוראת לזה אפילו רעידת אדמה, החפצים עדיין עפים באוויר, ואנחנו יושבים כמו מומחי תקשורת ואומרים, פייסבוק, לא, וואטסאפ, מנסים, כאילו אנחנו מבינים מה קורה פה, אנחנו לא מבינים. התקשורת מנסה כל הזמן לגשש את דרכה להישאר רלוונטית. ואחד האתגרים הגדולים יהיה במציאות הזו שאני מתארת, הוא לשמר את זכר השואה. הילדות שלי היא הקלאסית היא סדר היום התקשורתי של צפירה ושל השידורים ושל התקסים ושל איזה הלך רוח שיורד באחת על החברה הישראלית. זה מראה את הכוח האדיר של תקשורת ליצור לנו מצב רוח. לו היא רק הייתה רוצה לעשות את זה תמיד, אם היא הייתה בוחרת לעשות את זה בשבתות ובחגים, אבל כשהיא רוצה ביום הזיכרון, ביום השואה, היא יודעת לשוות לכל זה איזה הלך רוח, לחנך אותנו, כן? זה לא מילה גסה, לחנך. מה אנחנו עושים במציאות תקשורתית חדשנית? מה, אנשים צריכים להרגיש לא נעים לכתוב דברים בפייסבוק, לא על השואה, ביום השואה? איך אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה? דיברתי על מצב רוח יום השואה, וכולנו יודעים, על מה מדובר, לא צריך להסביר. יש, אנחנו עוטים הרשת אחרת ביום הזה. מה אנחנו עושים בעידן שבו, קראתי לא מזמן מחקר על תופעה שמכונה מצב רוח פייסבוק, לא מצב רוח יום השואה, מצב רוח פייסבוק. בדקו מצב רוח של אנשים, ואנחנו יכולים כל אחד לדמות את זה, לקחת איזשהו סלולרי חכם ולבדוק. אם עלה פוסט של חברה שלי, נגיד, שמודיעה לי שהיא מתארסת, ואני נורא שמחה, יש שם תמונה שלה עם הערוס שלה, וסוף סוף הם סגרו ורואים 2 טבעות ואיזה יופי, ואני באמת הלב שמח איתה שהיא התארסה. ואחרי זה יש עוד פוסט של עוד חברה שאומרת שסבא שלה נפטר, ויש איזה סמיילי עצוב, ואני איתה, הסבא נפטר, וזה גם עצוב, וחבל לי, ואני שבעה או הלוויה, ואני ככה, הלב שלי הולך לשם. ואז יש עוד תמונה של חברה, היא דווקא במסעדה. זאת שסבא שלה נפטר, היא שמה תמונה אחת של סמיילי עצוב, היא שמה 10 סמיילים עצובים, כי היא חיכתה במסעדה שעה בתור, וגם המנה הגיעה יבשה. והיא נראית לצחה הרבה יותר תנחומים, ברמת העצבים שהיא מפגינה שם. התמונה שהיא מעלה, של המנה, והכל נראה כל כך, היא עברה טראומה, והיא כותבת על זה בעצבים ובסימני קריאה, וממש ככה. אז יש לנו את החברה המאורסת, ויש לנו את החברה שהסבא שלה נפטר, ויש לנו את החברה שעצבנית במסעדה, ואז עולה תמונה עם בדיחה נורא מצחיקה. ממש מצחיקה, משהו טוב כזה על איזה פרשייה, אני לא רוצה לנקוב בשמות, עד מחר כבר תהיה פרשייה חדשה, אבל כל כמה שעות יש איזה סיפור חדש, אז איזה פרשייה נורא מצחיקה על איזה חבר כנסת, איזה משהו ככה, בדיחה טובה, ובא לי לצחוק, והמוח שלי ככה, בעודו משלים את הפאנץ', יש תמונה של ילד חולה. ילד חולה, תמיד יש כל מיני מקרים הומניטריים, באמת עצובים, והוא מסתכל לך בעיניים, ויש תמונה, מספר של חשבון בנק למטה, לתרומות, ואתה אומר, מה, אני לא אהיה בן אדם, אני לא... ואז יש פרסומת שממש מסקרנת אותי, אני רוצה את המוצר הזה, את הסייל הזה, הוא מתאים לי. ואז יש פרסומת שמעצבנת אותי, שהיא לא נכונה. ואז יש איזה פוסט של בנימין נתניהו, שמרגיז אותי, או אני תומכת בו, ותוך שנייה, אני תיארתי עכשיו תהליך של דקה, מה מצב הרוח שלי בסוף הדקה הזאת? מה מצב הרוח שלי? מצב רוח פייסבוק. אני שמחה ועצובה וסקרנית ומרחמת וצוחקת ובוכה, אני מבולבלת. אין לי מצב רוח. לא תהיה יותר יכולת לתת הלך רוח של יממה במציאות שבה המצב רוח משתנה כל שתי שניות והמוח מותקף. אמרנו קודם, אנחנו בהרעשה של מידע על המוח שלנו. והאתגר הגדול, כשסף הריגוש הולך ועולה ועולה ועולה, אין לי סרטוני וואטסאפ מאושוויץ. אין לי. אין לי עדי ראייה שמספרים לי שום דבר כמעט. אין לי תמונות של סכינים מהזירה. אין. ואנחנו נחשפים לדברים לכאורה הרבה יותר חמורים. מישהו כתב, נדמה לי שזה היה עמית סגל, שכתב לאחרונה, ברוך השם, הטכנולוגיה הלכה קדימה והטרור הלך אחורה. אני מבקשת שננסה לרגע לדמיין את האינטיפאדה הקודמת, הקשה, האינטיפאדה השנייה, חוליות של מחבלים מתאבדים ממטעני נפץ, אני אומרת בתור עיתונאית, באמת, ברוך השם, שהטכנולוגיה הלכה קדימה. כמה יש לנו מכל זירת תיעוד. הטרור, ברוך השם, הוא טרור עלוב, הוא טרור מברגים, הוא טרור סכינים, הטרור הלך אחורה. לו היינו היום במציאות תקשורתית של אינטיפאדה שנייה, היינו חיים במציאות כמעט מטורפת. זה בלתי אפשרי. סיקרתי כמה זירות של פיגועים. לו זה היה יוצא החוצה בהיקפים שהיום יוצאות תמונות מהשטח, אבל הטכנולוגיה הלכה קדימה, השואה היא אי שם מאחור. איך אני מדביקה את הפער הזה? האם צריך להדביק אותו? אני לא קוראת לעשות עכשיו סרטונים מגניבים או ויראליים או נורא קיצוניים כדי לנסות לגרד עוד יותר את סף הרגש, עוד יותר, עוד יותר, כדי להשתוות לפיגוע דריסה אתמול בגוש עציון. לא. מה כן? אני משאירה את זה הערב בצריך עיון. אין לי תשובות אחת, שתיים, שלוש, אבל בהחלט נדמה לי שכולנו צריכים לקחת את הנושא הזה כאתגר, כמשימה. אני אפילו קוראת אולי למקום הזה יד ושם להתחיל בצוותי חשיבה תקשורתיים. מה אנחנו כתקשורת שזה אכפת לה? ולראיין ניצולים, ועשיתי זאת, ראיינתי רבים, זה טוב, זה חשוב, זה נכון. בואו נחשוב 50 שנה קדימה, בואו נחשוב במחילה מה קרה דור אחרי יציאת מצרים, ומה קורה היום עשרות ומאות דורות אחר כך. חשיבה אסטרטגית, חשיבה קדימה, בפרט במציאות שבה הרגש, תחשבו רק על השבוע האחרון, אבנר וסיגי משוברים שתיקה, הם בוגדים וצריך לעשות להם משהו, וגם הנשיא הוא בוגד, וגם, מה אתה בא לי עכשיו עם אושוויץ? איך אתה יכול לבוא אליי בסוף שבוע כל כך טעון, וכולם כל כך בוגדים, וכולם כל כך נאצים, זה אחת הכללות הכי פופולריות סתם בכביש ובמגרש הכדורגל, איזה חשיבה תקשורתית אנחנו עושים קדימה, איך אנחנו מתמודדים עם זה, טובי המוחות, לדעתי, צריכים להתחיל לספר את הסיפור. אני יכולה להגיד אולי מה לא, ואת זה שמעתי מיורי אורבך, זכרו לברכה, מה לא? לא להפוך את ימי השואה לימי הניצולים המסכנים. אורבך כשר הגמלאים אמר שיום השואה, זה היום של זכויות, של מצוקות הניצולים. והוא אמר את זה, 364 ימים בשנה, תדברו על זכויות הניצולים, זה חשוב. יום אחד, תזכרו שהאויב היה החיה שבאדם, האויב היה הנאצים, האויב הוא לא הביטוח הלאומי, עם כל הכבוד. אנחנו לפעמים לוקחים את יום השואה והופכים אותו ליום הנושא החשוב של ניצולים עניים, ניצולים רעבים, ניצולים שלא מנצלים את זכויותיהם. זה לא יכול להיות התוכן ליום הזה, שוב, ודאי לא בראייה תקשורתית אסטרטגית קדימה. אז עד כאן על התקשורת ואתגריה. בתחום השני דווקא אני לא משאירה את זה בצריך עיון. אני חייבת להגיד שבנעוריי השאלה איפה אלוקים היה בשואה, אני עוברת מהתקשורת אל היהדות, השאלה הזאת הייתה בשבילי כמו איזה ג'וקר, ילדים חילונים טובים מהרצליה, היו לנו את תשובות המחץ כאילו, נגד הדוסים האלה, אז איפה אלוקים היה בשואה, האם אלוקים יכול לבנות, איך זה, לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, מכירים? כל מיני, יאללה, זה מין תשובות מחץ כאלה כדי לא, אולי לא להתמודד. ודווקא ככל שחזרתי בתשובה, ככל שהחלטתי לנסות לשמור תורה ומצוות, לא, אני חייבת להגיד בכנות, ואני מדברת אולי בשם הדור שלי, בניגוד לדור שמעליי, אלה לא שאלות היום יומיות שתורדות הנפש, שבגללם בן אדם כן או לא ממשיך לשמור תורה ומצוות. אנחנו לא הדור שזרק את התפילין בדרך, או התווכח עם אלוקים באושוויץ, אנחנו, הדורות התחלפו. מה כן התשובה שלי, מה התפיסה היהודית שלי ביחס לשואה, ובאמת היא פרטית ומייצגת אך ורק אותי, תמיד דווקא היה נדמה לי שהעיקרון הבסיסי היהודי הכי חשוב הוא בחירה חופשית. זה הדבר הכי עוצמתי שהיהדות בעצם מלמדת אותנו. ולכן זה לא היה נראה לי בעייתי. אם מראש אתה לא מצפה מאלוקים רק לשמירה והגנה, אתה לא רק רואה אותו כגננת. אז השואה היא התמצית של ביטוי הבחירה החופשית באדם, הבחירה החופשית שלנו. היא הביאה את האנושות לשפל הכי קיצוני, אבל על רקע אותו רוע נחשף גם הטוב הכי קיצוני של יהודים בין יהודים, וכמובן עם גויים, עם חסידי אומות העולם, לא נתחיל לפרט כאן גילויים של אנושיות צרופה, ושל אמונה צרופה, ושל טוב לב, ושל אהבה, ושל חמלה, ושל אכפתיות. כלומר, אם לא היה עידן בעולם שבו הרוע והאכזריות התגלו בכזו עוצמה, לא היה גם עידן שבו האצילות התגלתה בכזו עוצמה. ולי זה תמיד היה נראה שצריך רק לשנות את הניקוד, נכון? אומרים, איפה אלוקים היה בשואה? סימן שאלה. אז אני תמיד חשבתי שצריך לומר איפה אלוקים היה, סימן שאלה, בשואה. פה אתה רואה תמצית הבחירה החופשית, נכון שהיא קיימת בכל רגע ורגע. פה אתה רואה מי הוא אותו אדם שהאל ברא, ואיך יכולתו להרע ולהיטיב, היא כמעט אינסופית לשני הצדדים. לאורך השנים נתקלתי בשני אישים, בעצם זה שניים ועוד אחת, שלושה בסך הכל, שנתקלתי בהם לאורך השנים והשאירו את תפיסת העולם שלי ועזרו לי, אפשר להגיד, לבסס אותה. הראשונה היא הרבנית אסתר פרבשטיין. אשתו, אולי צריך להיות חוקרת שואה, ודאי כאן מכירים אותה רבים, בעלה הוא ראש ישיבת חברון, ואני תמיד, יש לי משיכה כזאת לשמרנים מהפכנים. אני תמיד אוהבת לכתוב או לסקר, לא מהפכנים מדי ליברליים, וגם לא שמרנים מדי שמרנים, אלא שמרנים מהפכנים, אנשים שבאים מתוך הזרם המרכזי ומשנים לאט. הם לא... ככה המהפכות הכי גדולות נוצרות, כך נראה לי. כלומר, בעשייה שהיא מתוך נאמנות ומתוך הקונצנזוס, והדרגתי, לא רבולוציה, אלא דווקא אבולוציה. ובמקרה הזה, אני עוקבת הרבה שנים אחרי הפעילות שלה, בתוך המגזר הדתי והחרדי ובכלל. והרבנית פרבשטיין, זה קטע שכתבתי עליה בידיעות אחרונות לפני כמה שנים, והולכתי מאז, ממש נתנה לי ככה איזושהי תשובה למשמעות, גם הערב הזה וגם יום השואה, אבל חיינו בכלל. והיא אמרה כך, בציבור שלנו יודעים מהו זיכרון פרטי. היא מדברת על הציבור החרדי, ממנו היא מגיעה. כל משפחה מתעסקת בו, יש לנו ילדים על שמות הנרצחים, יש יורצייט, וזה חשוב. בציבור שלנו יודעים גם מהו זיכרון קהילתי. יש קהילות עם שמות, על שם אותן קהילות באירופה, כל זה טוב ויפה. אנחנו זקוקים כעת לזיכרון ציבורי. זיכרון ציבורי, ומה הערכים שאנחנו רוצים לקחת הלאה אל הדורות הבאים? מתחבר גם לשאלה של מה התקשורת עושה שיגמרו לה המרואיינים הניצולים. עד היום היא אומרת, היו שני גוונים בלבד של זיכרון ציבורי, הגיע הזמן להוסיף את השלישי. תחילה היה הזיכרון הציבורי הציוני, לאומיות, כוח עברי. הלקח מהנאצים הוא להיות עצמאים וחזקים מול האיומים. זו הייתה הגישה השלטת. היום מתפתחת גישה אחרת, בעייתית למדי, הגישה האוניברסלית. מלחמה בגזענות הכללית, בשנאת האחר, ברוע. כל זה יפה וחשוב, אבל השואה לא הייתה אירוע אוניברסלי. שני הלקחים טובים, אבל מה ניקח ממנה? והיא כותבת בסוגריים, העמים האחרים ודאי צריכים להסיק זאת מהשואה. הפולנים צריכים לשבת ולחשוב על שנאת הזר שלהם אז. מהו המסר לנרצחים? השואה, היא אומרת, הייתה אירוע יהודי, ויהודים לא צריכים ללמוד ממנה. לטענתה, להיות אנשים טובים יותר, אלא יהודים טובים יותר. לצד, לא במקום, לצד הזיכרון הציוני, לצד הזיכרון האוניברסלי, צריך לנסח זיכרון ציבורי נוסף. לחזק את העם היהודי מתוכו, מתוך ערכיו, עבורי זה המסר של השואה, הנאצים נלחמו ביהדות שלנו, ככל שנהיה יותר יהודים, כך נזכור נכון. אפשר להתווכח ודאי על המסר הזה, אבל אליי הוא דיבר בנוסף למסרים האחרים ולא במקומם, כי גדלתי יותר על המסר הראשון שבהם, גם על השני, במסע לפולין דיברו איתנו גם על זה, ולא דיברו איתי במסע לפולין של התיכון, אליו אני יצאתי על המסר השלישי, ואני חושבת שהוא בהחלט משלים וחשוב. האישיות השנייה, שלא כתבה בכלל ספר על השואה, אבל על הדרך מאוד השפיעה עליי, היא צבי טל. השופט של בית המשפט העליון, צבי טל, אב שקול, תלמיד חכם, אבי חוק טל המפורסם, ושופט במשפט דמיאניוק. רבים מבני משפחתו נרצחו בשואה, בביוגרפיה שלו, שנקראת עד בו השמש, הוא מספר על מאחורי הקלעים של משפט דמיאניוק, על מאחורי הקלעים של הגלימה, וזה המשפט הכי קשה שבו הוא ישב כמובן. יושבים לצידו דוב לוין ז"ל ודליה דורנר, והוא מתאר תיאורים עובדתיים מאוד קשים, לא ניכנס אליהם, אבל הוא מסיים כך. העדויות היו קשות, לא פעם הסתרתי דמעה מעין המצלמות, אחרי שמיעת מאות עדויות, בתום משפט של 15,000 דפי פרוטוקול, כתבנו את פסק הדין, 367 עמודים שמסתיימים בהרשעה. ביום ח' באייר תשמ"ח, 25 באפריל 1988, באתי למשפט בצום, הלב ריק, כמו שמצאנו בסנהדרין, שביום שבו דנו אדם למיטה, לא היו תואמים דבר. פסק הדין שניתן היה, עונש מוות. הוגש ערעור, שהתקבל אגב, זכאי מחמת הספק בשורה התחתונה. צבי טל ממשיך ואומר, עודה ולא אבוש, במהלך העדויות הייתי לעתים ברוגז עם אלוקים. שאלת השואה תמשיך ותהדהד בכל העולמות כתעלומה. המאמין מבין שבשר ודם עומד סמוך לפני ציור קיר אדיר. הוא לא רואה אלא כתם צבע שחור וחלקי מול עיניו. רק באחרית הימים הוא יגלה את משמעותו של הציור כולו. כך כותב צבי טל, אבל מעניין מאוד לראות מה ראתה בו דליה דורנר, השותפה שלו לאותו הרכב. החברה להרכב כותבת את ההקדמה לאותה ביוגרפיה, והיא מספרת על העבודה המשותפת. מתברר שהיה קארפול של שופטים, הם היו נוסעים יחד, מבנייני האומה הביתה, וכך כותבת דורנר. זה קצת בעיניי ניצחון קטן אבל גדול של צבי טל ותשובה לאיפה היה אלוקים בשואה ולשאלות האמונה הנוקבות שלו. וכך כותב דורנר בפתיחה שלה לספר. ישבתי עם צבי במשפט דמיאניוק. יום אחרי יום שמענו עדויות של ניצולי מחנה טרבלינקה שסיפרו על מעשיו של איוון האיום. אייכמן רצח מאחורי שולחן הכתיבה. איוון האיום רצח באכזריות אלפים במו ידיו. וכל אותה שנה, בתום כל יום דיונים קשה, הסענו בדרכנו הביתה את צבי לבית המדרש בשכונתו בית וגן, ליד ביתו, לשם נכנס אל לימוד הדף היומי בגמרא. משהו בסיפור הפשוט הזה תפס אותי. אפשר לריב ולצעוק ולתמוע ולהזדעזע, ובסוף ללכת בסוף יום כזה לשיעור דף יומי כאחד המאזינים. מרגוע או משמעות או פשר או הקשר או תשובה לכל הזוועות היומיומיות האלה. אז אלה שתי תשובות מפי דמויות מוכרות שפועלות בתחום הזה. את התשובה השלישית קיבלתי מסבתא, סבתא עדה זכרונה לברכה. היא לא הייתה הוגת דעות, לא היה זמן לדעתי לתיאולוגיה מעמיקה אחרי ברגן בלזן. היא באה לארץ כפליטה חסרת כל, הייתה מורה להתעמלות, שנים מורה להתעמלות, ובפרט לשיטת פלדנקרייז בחיפה ובקיבוצים בצפון, וגידלה בחריצות ובמסירות שני בנים, את אבא שלי ואת דוד שלי, והיא אומנם הגיעה מבית של חסידי גור לפני המלחמה, אבל היה נראה לה מאוד מאוד טבעי פה בארץ ישראל לשלוח אותם לתיכון הריאלי על הכרמל, אבל באותה טבעיות, בלי תיאולוגיות ובלי שאלות, באותה טבעיות שבה היא שלחה אותם לריאלי, ומתוך כך גם אני לימים לתיכון רוטברג ברמת השרון, באותה טבעיות של הצטרפות למעשה הציוני ללחום ולחלום, כך היה לה טבעי שאני הגעתי אליה בגיל 16-17, ואמרתי לה שאני מתחילה להדליק נרות שבת ומתחילה לאכול כשר. המון אנשים שאלו אותי שאלות, המון, מה התחרפנת, השתגעת, מה קרה, התורה זה שם, זה בגלות, השארנו את זה, זה לא רלוונטי כאן, תסתכלי מסביב, תתחברי למציאות. ודווקא סבתא שהשאירה שם הורים ואחרבים מהאחים שלה ומבני המשפחה והקהילה, לא שאלה אותי אף פעם שאלה אמונית אחת. זה היה לה נראה לה טבעי בשנות ה-40 וה-50, אורח חייה, והיה נראה לה מאוד מאוד טבעי אורח החיים שלי, של הדור השלישי, שחוזר לבית סבא והסבא רבא, ופתאום ראית איזה שמחה בבעלי, במשפחה הענפה של בעלי, בכל שיר דתי או יהודי ששרו לה הנכדים, זה הזכיר לה פתאום את בית אבא שלה, גם שיר שיצא לפני שבועיים של יעקב שואקי, הזכיר לה את הניגוני, הכל היה נשמע לה מבית אבא ומבית, הכל היה מוכר לה, הכל נשמע לה, ובשנים האחרונות, ובזה אני אסיים ואני אצא פה בקריאה, אם יש לכם עוד סבא וסבתא חיים, עוד אנשים מהדורות האלה, מה שאנחנו עשינו איתה בשנים האחרונות, אחרי שככה נחדש לה כבר הוגדרה כדתייה, זה לדבר איתה על הלפני. תמיד היו את התוך כדי בחייה, ולא דיברנו על התוך כדי, על מלחמה. לא, לא. היא נתנה עדות לשפילברג מאוד ארוכה של כמה וכמה שעות בפרויקט הגדול, זה נמצא גם כאן במרתפי יד ושם. היא דיברה פעם אחת כמו שצריך, היא ממש לא עסקה בנושא, תיבה נעולה. ועל האחרי דיברנו בלי סוף, כלומר על התוך כדי לא מדברים, ועל האחרי מה כל החיים המקסימים שהיא בנתה פה, ועל הלפני לא יודעת, לא יצא. ובשנים האחרונות באתי עם הילדים שלי, שהם הנינים שלה, ואמרנו, סבתא, אנחנו רוצים לפתוח את הטבע, לא נוגעים בפצצה המתקתקת הזאת עדיין, אנחנו מדברים על הלפני. ופתאום נפתח עולם יהודי שלם של זיכרונות שלא ידענו שהיו שם. לא כל הזיכרונות זה רק שואה, היו חיים מדהימים קודם, וזה הכיף הגדול, לשבת ולשמוע ממנה. על ליל הסדר שהיא זוכרת, על הכשרת הכלים, על ראש השנה. אנחנו מצאנו ממנה עדויות על הרב משה חיים לאו שהיא זוכרת אותו. היא כילדה זוכרת את עצמה, האבא של הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי של פיוטריקו, והיא זוכרת את עצמה כילדה, היא פתאום נזכרה, נותנת יד לאימא, והולכים כולם לבית הכנסת הגדול של פיוטריקו, והיא לא זוכרת, זה שבת גדולה. לא הבנו אם זה שבת הגדול שלפני פסח, או שבת תשובה שלפני יום כיפור, אבל כולם הולכים לשמוע את הרב, והיא זוכרה פרטים, איך הוא נראה, והיא זכרה אלמנטים קטנים וגדולים של חייה, את כל מעגל השנה, הצלחנו להחיות את זה בשנים האחרונות לחייה, והמילה סגירת מעגל קטנה על, על, על מה שהרגשנו איתה, והרגשתי שהיא שמחה בסגירת המעגל הזה, היא לא אמרה אף פעם מילה לכאן, לכאן או לכאן, כלומר, היא לא אמרה לנו שזה טוב, נפתח על זה אולי פעם סוגריים אחרים, היא אמרה לי שאז לא, תמיד היא אמרה לנו, שם לא היו חרדים וחילונים, כלומר, זה היה תפיסה שהעיירה היהודית הייתה יהודית, היא פשוט הייתה יהודית. אני לא בטוחה מבחינה היסטורית, אם מסתכלים על היהדות ערב השואה שזה כל כך נכון, אבל זה הזיכרון שלה. כילדה צעירה היא כן ראתה את כולם סביב איזו זהות מאוד משותפת, שזה שוב, הזיכרון שלה כילדה, הלוואי שזו הייתה המציאות גם בימינו, אבל באמת הרגשתי ממנה תחושה של שמחה על כך שנמשכת איזושהי שרשרת, שרשרת שמתחילה מזמן ועוברת דרך נבוכדנצר שניסה להחריב את ירושלים, עשרה בטבת, היום לפני כ-2600 שנה, והיא נמשכת דרך כל הגלויות והתפוצות, פולין, רוסיה, תימן, כן, מפיוטריקוב דרך ניו יורק, סוריה וכולי, והיא ממשיכה גם כאן בירושלים הבנויה בירת ישראל, שבה אנחנו מאוד מאוד שמחים על ההתקדמות ועל כל מה שהשגנו, אבל עדיין מבקשים שתתקיים בנו נבואתו של זכריה. כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. תודה רבה לכם.